יצרנו 8 קבצים ג' ט'. בסדר? יש לכם? אוקיי, אני מתחיל. כל הכעסנות שבעולם הבאה מצד הדרכה במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים, וכל החסרונות המוכרחות שאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב, מכל מקום, אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. בסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. אומר הרב קוק, נתון בענייני חינוך, תמיד, תמיד, תמיד יש מתח. יש מתח, יש קנאות, יש רוגז. הדבר הזה נמצא על פני השטח, מתחת לפני השטח. אני לא מכיר כמעט בית ספר שאין בו מתח בין תלמידים למורים. אני לא מכיר, לא מכיר, אבל אנחנו מכירים הרבה משפחות שיש בהם מתח בין הורים וילדים. המתח הזה הוא לכאורה מובנה. למה הוא מובנה? כי בעצם יש פה מערכת לא שוויונית, שהיא מערכת שבה צד אחד מצפה מצד אחר לעשות כך וכך, להגיע לידי כך וכך וכו'. ברור שיש, ממילא יש מתח. כי אם ההורה רוצה שהילד יתנהג בצורה מסוימת, והילד לא מתנהג, אז הוא נכנס למתח. ובכלל יש תחושה הרבה פעמים שכדי שדברים יעבדו, צריך, כמו שכתוב, להטיל מראה בתלמידים. צריך קשיחות. אפילו אנחנו רגילים לצטט. שרגילים לצטט חוסך שבטו שונא בנו, אז עושים התאמות להיום. זה לא מכות, זה מכות וירטואליות. זה בסדר, אבל בוודאי שאם בן אדם הוא לאף פעם לא יתבע, לא יהיה שום איזה מתח בתוך המערכת, לכאורה קשה, אי אפשר לחנך ככה. דוד המלך נכתב עליו, על הקושי בחינוך דווקא, על אשר לא עצבו, אביו מימיו, כלומר, עצב מסתבר, זה חלק מהמערכת, חלק מהחינוך. הרש"ר הירש כותב שם, שלא עצבו, הכוונה, הוא לא מנע ממנו כלום. הוא לא הרגיל אותו להיות במצב של תסכול, של איפוק, של אני לא מקבל עכשיו את כל מה שאני רוצה ברגע אחד. עכשיו אם צד אחד מעציב את הצד השני, ברור שיש מתח, אין מה לעשות, זה עובד ככה. זה מובנה, זה ממש מובנה. אני עכשיו, טוב, נניח לזה, נתקדם. אומר פה הרב קוק, מצד אחד, כל הקנאות והרוגז והכעס בעולם החינוך, זה בא הרבה פעמים מלב טהור וקדוש, מרצונות טובים. אנחנו יכולים לדבר גם על חינוך מעבר רק לזירת בית ספר ובית, בסדר? השפעות חברתיות, השפעות חינוכיות, הרבה פעמים זה עובד דרך הפגנה, דרך, כן, דרך מתח, לא דרך דבר שהוא פשוט, דרך רוגז. מערב קוק, גם עם הכוונות טובות, וגם אם זה בא לשם שמיים, וגם אם הכל, כן, זה בא מלב טהור וקדוש, אי אפשר שלא להתחשב גם בחסרונות. כלומר, כאשר, הרי תבינו מה המשמעות, אם אנחנו אומרים חוסך שבטו שונא בנו, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מכניסים בתור תודעה קיומית אצל ילדינו, שאחר כך יהיו מבוגרים בעצמם, אנחנו מכניסים תודעה שאומרת, להפוך להיות בן אדם טוב, ילד טוב, ירא שמיים, מוסרי וכו' וכו', זה עובר דרך שבט, שבט זה בעברית מקל, בסדר? זה עובר דרך כאב, דרך קושי. כלומר, המסר הוא בעצם, זה לא טבעי לך, אתה לא כזה באופן טבעי, צריך פה איזה מתח, איזה הכבדה, איזה משהו לא פשוט. עכשיו אנחנו, כבני אדם, לא כל כך אוהבים שמחאיבים לנו. עכשיו, עזבו מכות, כי מכות באמת יצאו מהאופנה, ברוך השם, אבל גם אנחנו לא אוהבים שמחאיבים לנו נפשית. ושגוערים בנו וכועסים עלינו, מתרגזים עלינו, אנחנו לא אוהבים את זה. ממש ממש לא אוהבים את זה. אומר הרב קוק, כיוון שזה מייצר חסרונות מגרעות, לא יכול להיות שזה לא יתוקן. בעצם בזאת מקדים הרב קוק קצת את דורו, הרבה דורו. אנחנו יודעים שלאורך שנים החינוך היה רק חינוך של מתח. או לא יודע אם רק, אבל בעיקר, חלקים נרחבים בו היו. כן? כשאני אומר את המילה מורי, אז לכל יוצא תימן זה מתחבר עם... עם חגורה, עם שוט, עם זה. מורי, גימטריה. אבל זה לא שהאשכנזים פטורים מזה. שאנחנו רואים מלמד בתלמוד תירה, וזה בחיידר, סרגל, אני, שאני לא מהתקופה של, כן, לפני קום המדינה, עוד שכל הזקנים תמיד אומרים, אני, שאני לא כזה זקן, בסדר. אני הייתי בבית ספר, שבו הייתה מורה, שמי שהביא לה את הג'ננה, ויש לומר שהג'ננה באה אצלה לעתים קרובות, בסדר? אז היא הייתה אומרת לעשות ככה, כמו שסימנת עכשיו, ככה. ככה זה לא סבלנות, אלא ככה זה אומר, פאק, אתה חוטף עם הסרגל על קצות האצבעות, בית ספר ממלכתי דתי, לא יאומן. אני לא מדבר כבר על את החברים שלי מתלמודי תורה למיניהם, שחטפו על ימין ועל שמאל, וככל שזה היה יותר תורני, זה היה יותר כואב. בסדר? עזוי. ככה זה היה. אם נלך אחורה בשנים, זה ברור שזה הלך ביחד. ברור מכות, לי יש חבר שהוא, האמת זה מגרד לי פעם להגיד איזה משהו על הדבר הזה. חבר, ילד שגדל בבית של שני מחנכים, בסדר, האמא מחנכת, האבא מנהל ואחר כך מפקח. אני כמובן לא אומר את השם, אפשר לא אכפת לי שההורים יראו את השיעור. ואני זוכר איזה רגע כזה שהייתי אצלו, שיחקתי אצלו, ילדים בגיל יסודי, כן? שיחקתי אצלו בבית. האבא הגיע מהעבודה או מאיפה שהוא הגיע, שאל את הילד, הכנת את השיעורים? אמר לו, לא. אבל אני אמרתי לך שאתה מיד אחרי שאתה בא מבית ספר אתה מכין שיעורים. ואז הוא עושה תנועה כזאת עם היד, שהתנועה אומרת, האבא, תנועה כזאת, הילד הוציא את החגורה של עצמו, הביא לאבא והיה בעיקר אותו, מנהל ומפקח במשרד החינוך, באמת, סגור. ביומן. היום הילד בכלל במחוזות אחרים, בסדר, זה לא אומר, כי זה לא, אין מתכונים בדבר הזה, בסדר, זה לא אני לא אומר בגלל זה, בגלל זה, יש הרבה שחטפו מכות והם פילי פלאות, בסדר, לא אומר בגלל זה. אבל זה, כן, חוסך שבטו, אז הוא באמת, הוא לא היה חסכן בכלל, הוא היה... נדיב מאוד, ביד רחבה. אני רק זוכר את עצמי מזועזע. מזועזע, הייתי מזועזע. לא הצלחתי לעכל את הסיטואציה הזאת, זה היה בשבילי רגע נוראי. והיה עוד יותר נורא לראות שאחרי שהוא חוטף את המכות, הוא ממשיך לשחק. כלומר, כאילו זה שגרת ה... לא משנה, כן משנה, אבל בעבר זה היה ברור. זה היה ברור שהמורה הוא תקיף, המורים או מערכת תקיפה, יש מכות, יש אנשים גם אכזריים, יש דברים קשים מאוד, שלא לדבר על הצבא, על טירונות, על איך עוברים דברים כאלה, כלומר התפיסה היא לחנך אותך, זה צריך להכות אותך. כי באיזשהו מקום אתה קצת בהמה, יש לך נפש בהמית, אתה קצת בהמה, בהמה לא בא לה שאתה תרכב עליה. אז שמים לה את המתק, וזה מכיב לה שם בחניכה, וזה כואב לה פה, יוצרת, לא כי היא לא רוצה לאכול, כי היא לא רוצה שיכאב לה. אז ככה ילדים. אם זה המסר, אז לנצח יש איזו תחושה כזאת, שבעצם זה כפוי. בעצם זה יושב עליי מבחוץ. מבחוץ. חלק מכל התופעה שאנחנו עד היום מתמודדים איתה, שהתחילה בתקופת ה... כפירה, השכלה, המעבר של העולם מהדתות מימי הביניים לכפרנות החילונית החופשית והנאורה. חלק מזה זה היה מעיסה בכוחנות הזאת, מעיסה באלימות הזאת של הדתות בכלל של החינוך הדתי. אבל זה לא משנה את זה, שגם ברוסיה הסובייטית בתי ספר לא היו בדיוק... סיפרתי לכם אני חושב, או לא סיפרתי לכם, הייתי פעם באיזה... הזמינו אותי לאחד הילדים. לבית ספר, רצו לתת לו פרס הצטיינות. טוב שרק אני צוחק מהבדיחה. אז ושם הייתה איזה מורה עם מבטא רוסי כבד. והיא אמרה לי, ילד שלך, אם היה בבית ספר ברוסיה, איפה שאני הייתי, היה נהיה ילד טוב. אבל פה בישראל זה חינוך, הכל פה כלום, כלום. אני אמרתי, כן, כן, פחדתי שהיא תוציא את החגורה. שעכשיו אני פחדתי. אוקיי. אז אומר הרב קוק, תראה, זה לפעמים בא מהכוונות הכי טובות. לשם שמיים, בקדושה, בטח, הכל טוב. בסוף יש גם חסרונות, יש צלקות. יש צלקות בנפש. אני אומר, הצלקת הכי גדולה היא ההכרה שתורה מכאיבה. שתורה, בסדר, יושבת על זה. עכשיו, כנראה אין ברירה. גם הקדוש ברוך הוא קפה עלינו הר כגיגית. גם הקדוש ברוך הוא אמר לנו, מחללי עמות יומת. כלומר, ההכאה כשיטה, התפיסה שהיא כשיטה, עובדת בתוך העולם, בתוך מערכת שבאה ואומרת, אתה צריך לדעת שיש מחירים לדברים. גם בחוקי תעבורה במדינת ישראל, בן אדם אומרים לו, אל תדבר בפלאפון בנהיגה. אל תדבר בפלאפון בנהיגה. הוא צריך לדבר, כי הוא בדיוק צריך להסביר, ספר על, הוא קרא על איזה מישהו, שהוא הרג מישהו ברשלנות, הוא צריך סף בדיוק לדבר איתו בטלפון וזה. עכשיו, זה לא עוזר, אתה מסביר, אתה אומר יפה אתה, זה לא עוזר. אני, כל יום שאני בא למכון מאיר, אני בא דרך כביש אחד. כי אני מגיע מכפר סבא לפה. כביש אחד. כביש אחד, יש מיצג אופנועים בצידי הדרכים. משטרת ישראל מעיפה שם מלא אופנועים, היא עושה את כל, לדעתי, המשכורות השנתיות של כל המשטרה, מדוחות, מסבירים, לא עובד, מחייבים, מחייבים בכיס, מחייבים, יש דרכים להחייב. אבל כל זה אומר שאנחנו במקום עדיין לא שלם ולא מתוקן, כי אם כשמסבירים לי שכשאני מדבר בפלאפון בנהיגה, אני עלול להרוג, ואני ממשיך לדבר בפלאפון בנהיגה, משהו בי חסר. ואם הדרך היחידה לא לנצח את זה, זה לתת לקנס 3,000 שקל או כמה שנותנים, אני לא יודע, 1,000, 3,000 לזה, אז זה אומר משהו לא טוב על ההתאמה ביני לבין הדברים הטובים. לכן יש צלקות כל הזמן. אומר הרב קוק, אם יש צלקות, זה חייב להשתנות. הרב קוק הקדים את העולם במובן הזה שאנחנו יודעים היום שהעולם נע הרבה יותר לכיוון של הסברה ותוכן. והזדהות ושייכות, תמיד כמו כל מהפכה, היא תמיד הולכת לקצה השני. בסדר? עכשיו, התלמיד אומר למורה, תשמע, אם אתה לא יושב יפה, אני זה. בסדר? גם זה יכול לקרות. אפילו כשאני הייתי תלמיד, היה לנו מורה לערבית. אספרתי לכם על המורה לערבית שלנו. היה לנו מורה לערבית, הוא היה כזה קפדן כזה וזה, והיה תלמיד בבית ספר שהוא היה מופרח חבל הזמן, והמורה אמר לו, אתה לא נכנס לשיעור, שני שיעורים ברצף, הפסקה באמצע, אתה לא נכנס לשיעור, אתה מביא את אבא שלך עכשיו לחדר המורים. טעות עשה המורה, טעות גדולה. הילד הביא את האבא שלו לחדר המורים. הילד, לעומת האבא, הוא נופת צופים. המורה, אני לא אשכח את זה בחיים. המורה חוזר אחרי ההפסקה הזאת, עם עין כזאת ככה, ואז הוא אומר, השיעור שהיה אמור להתקיים עכשיו, הוא לא התקיים. כן, חטף נחת זרועו של ההורה. ההורה הסביר לו. כל חיצוניות. כל קיצוניות, ברור, ברור. נכון, נכון. רק שמהפכות תמיד עושים בקיצוניות לצד השני. כלומר, תמיד יש תזה, כן, אנטי תזה, ורק בסוף מגיעים לסין תזה, לשילוב. אנחנו עכשיו קצת באנטי תזה, ברחנו לכיוון השני, ועדיין אני לא מכיר הרבה בתים שבהם אין צעקות בין הורים לילדים. לא מכיר הרבה. ואם לא צעקות, אז הקפדות, אז זה זה. ולכן הפסקה הזאת רלוונטית כתמיד, בואו נראה. וכל המבוקש, כן, סוף סוף כל הדבר מוכרח להיות מתוקן, וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה יבוא לעולם בדרך שלום והדרכה מלאת נחת שלווה וכבוד. בסופו של דבר חינוך לא יכול לפצוע. חינוך צריך לגלות אותך, לגלות מי אתה. זה לא יכול להיות בלהכאיב. העתיד ילך יותר ויותר לקראת חינוך באהבה. אגב, חינוך באהבה זה לא אומר שבירת סמכויות ושבירת, אבל זה סמכות לא מתוך פחד, מתוך הערכה, מתוך יראת רוממות, מתוך, זה רוב האנשים שאנחנו מכבדים בעולם, זה לא כי הם יכאיבו לנו אם לא, אז אתה לא מכבד אותו, בטח לא במדינה דמוקרטית, אתה כאילו יכול להשתלח בו חופשי, אלא כי אתה אומר, וואו, כזה אני רוצה. או הלוואי שהיה לי את האומץ להיות כזה. זה יראת רוממות. אבל לא מדבר על פירוק הסמכויות, אנחנו מדברים על איך הסמכות מביאה את עולמה החינוכי, לתלמיד, אל הילד. הדרכה מלאת נחת שלווה וכבוד. כך הרב קוק, דיברנו על זה פעם, כך הרב קוק כותב על ברוך שם כבוד מלכותו בלחש. הוא מסביר בעולת ראייה, אולי זה לא בעולת רבי שמע קבצים, אני לא זוכר, שהדרך להביע מסר של מלכות השם בעולם של רוב הדתות, זה בכוחנות. שער, באסלאם לא אומרים לך, תשמע, אני לוחש לך על אוזניך, אללה הוא אכבר, לא. אני צועק לך, אללה הוא אכבר, ואני אצעק לך את זה בארבע בבוקר. ואתה תתעורר, ואני אצעק לך את זה חמש פעמים ביום. ואתה תשתחווה, ואתה תרד על הברכיים. עד שאתה תבין שאללה הוא אכבר, והנצרות תעשה את זה במסעות מעניינים משלה, והיהדות תלחש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומר הרב קוק, כי אנחנו לא מביאים את עולם האמונה שלנו לעולם, לא בזעם ולא בכעס ולא בזה. וזה באמת בדיוק הפער בין הכל כל יעקב לידיים ידי עשיו. ידי עשיו מאוד מהירות. מאוד מהירות. אפשר לתקן דברים מהר מאוד שיש לך ידיים של עשיו, כי מי מתעסק עם עשיו? אבל כל יעקב זה מאוד סבלני. זה מדבר פנימה, זה מאמין במי שאתה עומד מולו. שורש כל זה. הרב קוק משהו מאוד מאוד מכאיב ומבעיל, פרשת חוקת הייתה השבת בבתי הכנסת, מי שלא היה הפסיד. שורש כל זה הוא חטא מי מריבה, וכעסו של משה אמירת שמעונה המורים שהביאה הקעת הסלע במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. ובתוכן ההופעה של הדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה נתערב בשביל כך כוח הקפדנות. אולי נמשיך את המשפט? אולי נמשיך עכשיו עד שהולך עד ש... זה יש פה טעות במילים. עד שהרב ובנו, האב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. כלומר, אנחנו יודעים שדור המדבר הוא טבע לזמן רב קדימה כל מיני השלכות. למשל כתוב שאם לא היינו חוטאים בחטא המרגלים היו אומות העולם משלימות איתנו, פורסים שטיח אדום, אנחנו היינו נכנסים באהבה, באחווה, בשלום וברעות. רק מה, לא האמנו בארץ ישראל, ולכן עכשיו זה קשה להשיג אותה. אם אנחנו לא מאמינים שארץ ישראל מחוברת אלינו, למה שאומות העולם יאמינו בזה? ואז יש מלחמות וקרבות שאנחנו סופגים מהם עד היום. וכן על זה הדרך, הרבה חטאים שנעשו בתקופה ההיא הפכו להיות השלכה לדורות. קורח, כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, כל טעויות השוויון, שוויון יש חשיבות מאוד גדולה, אבל טעויות השוויון, המקומות שבהם שוויון הורס באמת את המעמדות במובן החיובי, במובן של תלמיד מול מורה, במובן של כהנים לוויים ישראל וכו', כל המקומות האלה קשורים לקורח ועוד ועוד ועוד. כל דבר יש לו שורש שם בתקופה ההיא. אומר הרב קוק, זה שאי אפשר לחנך בלי זעם, בלי כעס, בלי קנאות, בלי הקפדה, בלי הקאה במובן הפיזי או הנפשי, כן, או עונש וכו'. זה שזה לא יכול לעבור רק בכבוד ואהבה, קשור לאותו רגע שבו משה רבנו מכה בסלע. מכה בסלע במקום מה? במקום לדבר. עם מי? אוקיי, אז אולי שווה להסביר רגע, להזכיר את שיטת הנציב. הנציב מוולוז'ין אומר שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה, פרשת חוקת נמצאת בתקופה שבה כל הדור הישן כבר איננו. שנת ה-40. שנת ה-40 זה שנת הגמילה מהניסים בדרך להתמודדות טבעית נורמלית עם האתגרים של ארץ ישראל. כמו כל גמילה, כמו שתינוק נגמל מיניקה ועובר לאוכל, זה לא קורה בזבנג. אז עושים קצת ניסים, קצת זה, קצת יניקה, קצת אוכל, קצת, 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 קצת. הבאר מסתלקת, המן עוד קיים, הבאר המתגלגלת, שהיא נס, נעלמת, המן עוד קיים, הם מחפשים מים, לא מוצאים. עכשיו הזדמנות. מה ההזדמנות? הזדמנות ללמוד, לחנך. מה קורה כאשר אתה מתאמץ וזה לא עובד? וזה לא מסתדר. מה קורה? כי מה שקורה להם זה שהם מתחילים להיכנס לטירוף. ולהם, הבאתם אותנו, ולא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, והייתה הזדמנות מאוד מאוד חזקה. קודם כל, להעביר מסר מאוד ברור, שאנחנו לא נבהלים מקשיים. שכאשר אנחנו בדרך לעולם של טבע, יהיו קשיים. וזה לא יעזור כמו במדבר להתחיל לצרוח כמו תינוקות ולקבל סלב ומן, זה לא יקרה. צריך להתמודד, צריך להתמודד בשני מישורים, ויש לו מישור קדום. מישור הקדום הוא שאנחנו לא נבהלים מהשאלות ומהמצוקות. אני לא מצאתי את זה אף פעם ברסג, אבל המהדיר על תורת חיים, על חומש תורת חיים, כותב שזה ברסג, אני לא הבנתי את זה, לכן אני לא רוצה לצטט בשם ברסג, הוא כותב שחטא מי מריבה זה לא ההקעה בסלע בכלל, אלא חטא מי מריבה זה על זה שמשה ואהרון נפלו על פניהם. כי הנפילה על פניהם אמרה, אין לנו תשובות. אנחנו מבועלים מכם, השאלות האלה מפחידות אותנו, אנחנו מבועלים מזה. ובעצם הייתה הזדמנות לעמוד ישר ולומר, הכל בסדר. גם כשהכל מסתבך, הכל בסדר. יש לכם שאלות באמונה, למה הביאו אותנו, כן הביאו אותנו, לא הביאו אותנו, זה. אנחנו לא נבהלים. נעמוד, נתמודד, נתבונן ונגדל מתוך הדבר הזה. זה לא כזה, ככה מסביר הרס"ג. הנציב אומר, ככה המאדיר אומר שהרס"ג מסביר. אני לא זכתי להבין. הנציב אומר שההסבר הוא כזה, שמשה רבנו היה בתקופת הגמילה, כלומר עם ישראל היה בתקופת הגמילה בין טבע לנס, היה צריך לדבר אל הסלע, אומר המדרש, כאילו צריך להבין, אם משה רבנו היה מדבר אל הסלע ונותן מים, אז הוא לא מחנך אותם להתקדם לארץ ישראל, נכון? למה? כי זה עוד יותר גרוע. מה אתה עושה להם? את הנס הכי חזק שהיה מאז יציאת מצרים. כי ביציאת מצרים ניסים לא נעשו בדיבורים, הם נעשו במעשים. נטה את המטה אל הים ויבקע הים, נכון? יש פעולה פיזית. אם מדברים אל סלע ופתאום נותן מים, זה הכי נס שבעולם. זה לא גמילה, זה ממש התמכרות לניסים. לכן לפי הנציב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה. המטה היא אופציה פלן בי. אם לא יסתדר כדרך הטבע, נשתמש במטה. אבל בשום אופן לא לדבר אל הסלע. זה ברור שלא. אתה מדבר אל הסלע, זה נס כזה שלוקח אותם 20 צעדים אחורה. זה הכי נס. זה לא. אז מה זה לדבר על הסלע? לדבר על הסלע, הכוונה, כתוב במדרש, דבר הלכה אחד, דבר מוסר אחד, ותפילה אחת. כלומר, תלמד את העם איך מתמודדים כשיש מבוי סתום. איך מתמודדים? א', התמודדות טבעית. חפשים מים, חופרים, ממציאים, יוצרים, אנחנו במדינת ישראל לא יכולים כשחסר מים לצעוק. אז יש הידרולוגים, מפתחים כל מיני שיטות, כל מיני זה, מצוין. ב', צריך התמודדות ערכית. כשיש בצורת צריך לראות איפה טעינו, מה פספסנו, להתפלל, ולא רק להתפלל, צריך דבר הלכה אחת, דבר מוסר אחד, כלומר, חשבון נפש, ברור, כמו דוד המלך שיש לו בצורת, מברר, יש שופכי דמים, יש פוסקי צדקה בציבור שלא נותנים בסוף, וכו' וכו'. יפה. ומשה רבנו, ברגע החד פעמי, היחיד בחייו, השונה מכל דרכו החינוכית, כמו שאומר הרמב״ם, האיש הענב מכל אדם, שזה ההפך מכעס, ההפך מהדבר הזה, ברגע הזה חד פעמי, הוא הולך אל דרך החינוך הקצרה יותר, של הפתרון המהיר, של ההקעה, ולא מצליח להעביר אל העם אמון ונחת וחינוך בחסד. וזה אומר הרב קוק, תובע מכאן והלאה שכל מערכת החינוך תמיד יש בה את המתח הזה. עד שהרב ובנו, כן. כן. זה לא אני תופס אותו. זה לא הייתי אני, זה הקדוש ברוך הוא. כן. מה שהנציב אומר זה שהאתגר המנהיגותי של ארץ ישראל הוא בדיוק במקום הזה. כלומר, מה קורה כאשר יש שוקת שבורה? אבל צריך להשתמש, אני חושב שהדרך הכי טובה היא להשתמש מה שאומר השפת אמת. השפת אמת אומר, ואני פותח פה רגע סוגריים סתם כי לכבודה של משה רבנו. בסדר? שפת אמת אומר ש... כתוב, יש מדרש שאומר, ומותר שפתיים אך למחסור. כלומר, כשמדברים יותר מדי, הם משלמים מחיר. דוגמאות, שלוש דוגמאות מביא המדרש. אחת הדוגמאות, כשמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. תשלח עם אהרון, תשלח עם אהרון. אומר המדרש, זה מותר שפתיים אך למחסור. למה? מסביר השפת אמת כך. אם משה רבנו היה מוציא את עם ישראל ממצרים, זה היה בום וגמרנו. בלי רגע אחד היינו יוצאים. בלי כל החוויות בדרך, 40 שנות מדבר, בלי איזה טק טק יוצאים. למה? כי משה רבנו מידתו, מידת הדין. כתוב, ומידתו של משה ייקוב הדין את האר. גמרא סנהדרין דף י"ב כמדומני. או דף זין, אני לא זוכר. החלפתי עם הסימן בשולחן אורך עם הגמרא. אז זה או זה או זה. אז כתוב, כך מידתו הייתה, ייקוב הדין את ההר. מוחלט, אלוקי, שלם. עכשיו, אם עם ישראל יצא ככה ממצרים, זה היה מיד מסתדר. משה רבנו אבל ידע, אם זה מידת הדין, יש מחיר למידת הדין. מי ישלם את המחיר של מידת הדין? המצרים. מי עוד? מי עוד? עם ישראל. גם לעם ישראל היו כמה מידות דינים שיכולים לעוף עליו. גם ככה יצאנו חמושים מארץ מצרים, גם ככה איבדנו כמה בדרך. אלמלא אהרון משותף בתוך הדבר שאהרון הוא חסד, אלמלא זה, אנחנו, כן, היציאת מצרים הזאת תכאב לנו, לעם ישראל, פי מיליון. ולכן משה רבנו אומר, אני רוצה גם את אהרון. אומר השפת אמת, כתוב במדרש, אלמלא היה משה לא אומר את זה, כן, מותר שפתיים אנחנו עושים, הוא לא היה מבקש גם את אהרון, הוא היה לוחם את מלחמת 31 המלכים, כלומר הוא היה מכניס את ישראל למצרים, לא היה צריך את יהושע, כל היה קורא, זהו, לארץ ישראל. אבל כיוון שהוא עירב את אהרון, הוא נשאר בחוץ, כלומר הוא לא הכניס אותם לארץ. והשפת אמת אומר, משה ידע את זה. הוא ידע שזה היה המחיר, הוא הבין, אבל ברחמיו על עם ישראל, הוא החליט למסירות נפש הזאת, לוותר, כדי שזה יהיה בחסד מעורב בדין ולא דין מוחלט, למרות שהמשמעות היא שאחר כך צריך מישהו שהוא לא פני חמה, הוא לא מידת הדין, הוא לא תורה שבכתב מוחלט מוחלט, צריך יהיה פני לבנה והוא מפנה את המקום. בסדר, רק להשלים את התמונה. טוב, חזרנו לענייננו. אז מה כתוב? האב ובנו, הרב ותלמידו, שיושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. כך אומר המדרש. כלומר, אתה יכול לראות הרבה פעמים בחינוך מתח שנראה ממש כמו איבה. אני חושב שהמתחים הכי גדולים בשלבים מסוימים בחיים הם מול הורים. מול הורים. כי הם רוצים לך ככה, ואתה לא רוצה, ואתה רוצה זה זהות של עצמך, ואתה רוצה לגלות מי אתה ומה אתה, והם רוצים שאתה תמשיך את הדרך, ואת הכל כזה בוער. ויש מתח, וגם רב ותלמידו. מתח, קשה, קשה מאוד. מה אומר המדרש? אינם זזים משם, עד שנעשים אוהבים זה לזה. שנאמר, את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון. אל תקרא את והב, אלא את אהב, אל תקרא בסופה אלא בסופה, בסוף גם הם משלימים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, הורים וילדים שהיו במתח קשה מאוד בגיל ההתבגרות, שהמתח קשה ביניהם, וזה אחר כך מתבגרים, רואים את העולם ממקום אחר, נעשים אוהבים, מוקירים, מעריכים. לפעמים ילד לא יודע מה עשו בשביל ההורים שלו עד שהוא נהיה בעצמו אבא, ואז פתאום הוא רואה איזה, אמא שלי תמיד אמרה לנו, אמא שלי שנפטרה לצערנו, אמא שלי תמיד אמרה לנו, אני מחכה לראות אתכם בתור הורים. אני מחכה לשמוע את המשפטים האלה עוד פעם, אבל מהפה שלכם. והיא זכתה לזה, היא שמעה. היא שמעה. לפעמים הילדים שלך עושים לך בית ספר, ופתאום אתה מבין מה קרה מול ההורים שלך. וגם בלי כל המסע הזה, פתאום יש משהו שמתחבר, ונעשה הוא, ונעשה טוב, את ואהב בסופה, אבל, אומר הרב קוק, שימו לב, ואם שמכל מקום את ואהב, וסופקתי, ואהבה בסופה. אבל אין הרושם של האיבה הרעית הולך לגמרי בלא שום הפסד. יש צלקות בדרך, והצלקות האלה גם אם משלימים בסף, לפעמים זה נשאר. יש אנשים סוחבים איתם צלקות מהתיכון, מהיסודי, מגיל ההתבגרות, מהילדות, מכל מיני צלקות, צלקות, שגם עכשיו ביחסים טובים, אבל זה פצע בפנים. תורת חסד היא תורה דלעילה. תורת הסוד, המתגלה לישרים, על פי אליהו ביסודה, בהתבשמו כבר. אליהו יש לו שני שלבים. שלב ראשון, קינאתי להשם, נכון? זה קנאות וקושי ופנחס הוא אליהו, וקשה, קשה, קשה. אבל אליהו, בהתבשמו, כלומר, הופעה חדשה, מאוחרת של אליהו, והשיב לבבות על בנים, לב בנים על אבותם. זה לא כתוב שם שהוא ידאג שהילדים יעשו מה שההורים רוצים. שתהיה נחת להורים הילדים, לילדים ההורים, הוא לא אומר את זה. מה הוא אומר? מה כתוב? והשיב, לב אבות על בנים. הוא מייצר, הוא דואג לאהבה, לחיבור, לקשר שיש בו אהבה. זה אליהו בהתבשמו כבר, שהוא שייך לתורת הסוד. הרי הרבה פעמים אנחנו רואים ברבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שמי שמלמד אותו זה אליהו. פתח אליהו ואמר, קום וכו'. כלומר, יש לנו הרבה פעמים, אליהו הנביא, הוא מגלה את מה שבגלוי הוא עשה בצורה של נקמה וקנאות, בסמוי הוא יביא לנו בצורה של חסד, של תורת סתרי תורה, שזה התורה היותר עליונה מבחינת החסד. והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, שישוב לדבר על הסלע במקום ההכאה שעברה. כלומר, כבר במדבר היו שני שלבים. דור הראשון, מה אומרים למשה רבנו לגבי סלע ומטה? אומרים לו, תקה בסלע. משה רבנו מכה בסלע ויצאו מים רבים. וזה טוב, כי בשלב ראשון זה היה צריך לבוא בהכאה. שלב שני אומרים אומר הקדוש ברוך למשה רבנו, דבר אל הסלע. זה לא מתממש, אז יתממש בעתיד, כתוב בזוהר של העתיד לבוא, יסוד פתיחת משה רבנו בשנית, וידבר אל הסלע. כלומר, כל התורה תופיע, תורת משה, תופיע בצורה של דיבור. אני חושב שאחד היסודות של המקום הזה, של מכון מאיר, לא סתם כל הסטיקרים, תשובה מאהבה ואמונה, אחד היסודות של המקום הזה, זה שעניינו באמת לדבר על הסלע, לא להקות בסלע, להביא את עולם התורה באהבה, בנחת, בריצוי, בהזדהות, ולא במתח. לא סתם עומד בראש המכון הרב ביגון, שהוא כולו הפך לבן, כולו חסד, כולו באמת אהבה. אני זוכר רגע שנחרט לי כל כך חזק. העברתי שיעור במכון אורה. זה מבחינת הנוקבה של הקדושה של המכון מאיר, כן? אז העברתי שם שיעור. זה היה שיעור בעשרת ימי תשובה, קצת לפני יום כיפור. פתאום הופיע הרב ביגון. טוב, שמחתי כי לא היה לי מה להגיד. ואז... אז הוא אמרתי, הרב, התיישב במקומי, ואז הוא אמר, או בחיוך כזה מאיר, הוא אמר, אני רק באתי להגיד לכם שכל אחד בעולם יש לו פקלך. דברים שהוא סוחב מהעבר, כישלונות, חטאים, טעויות וכו'. ולי יש ידיים רחבות. באתי לאסוף ולקחת. הוא אמר, צריך לבוא ליום כיפור, די, לשחרר, לא להתבוסס בתוך זה, לא להיות עסוקים בתוך זה כל הזמן. זה, להעביר את זה ודי, ולהתחיל מחדש. והוא אמר את זה, הרי האמירה הזאת יכולה להישמע על גבול הנצרות יהדות, חלילה, נכון? כי כאילו מה, אתה מתוודל, לקומר, לסלש, לרב, והכל מסתדר. אפילו פה זה קיצור דרך, בלי וידוי. זה לא היה זה. כי הוא העביר טוב טוב, שאנחנו לוקחים אחריות ומתקנים, אבל לא מתבוססים בעבר, לא זה, והוא פתח חיוך רחב וידיים רחבות, תביאו, 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 אני אקח את זה מפה, אני יכול לסחוב. איזה רגע כזה שמבחינתי הוא היה נורא חזק, האמון שאפשר לתקן, האמון שאפשר לשנות, האמון שאפשר באמת חסד, כולו הפך, באמת. והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההקעה שעברה, וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברחבה על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים. הדורות האחרונים, דורות עקבתא דמשיחא, לא יוכלו לדבר בקנאות. כי אם ידברו בקנאות, העולם לא מוכן יותר צלקות, העולם לא מוכן יותר לחטוף. אני אמרתי את זה פה כמה פעמים גם בענייני משפחה, בענייני ציונות, בענייני כל הדברים האלה. יש הרבה פעמים אנשים שמדברים דברים מאוד חשובים, אבל בגלל שהם מדוברים בצורה של הקאה, הם לא מתקבלים על הלב הציבורי היום. וצריך את אותו תוכן בדיוק. לא לשנות, לא להוריד מיליגרם אחד מתוכן טהור וקדוש, אבל מתוך אהבה ואמון ולא בעלה ולא היסטריה. גילויה של תורת חסד והתפרשה ברחבה לידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים, אינון דאתיאן מסתרי דמשה, שזה יהיה פתיחת הפה, איך על ידי תלמידי חכמים מהבחינה של משה רבנו, שלא יקעו בסלע אלא ידברו אל הסלע. זה נותן באמת תקווה גדולה לתקן מתוך חסד, לתקן מתוך, לא מתוך כעס, לא מתוך זעם. תמיד זעם, פעם כשזעם זה היה הכלי, אז זה היה הכלי. היום זעם פירושו חולשה. כלומר, אם כשמישהו אומר משהו, אז אני עכשיו אומר, זה ככה, אני אומר, ומתחיל לצעוק עליו ומתחיל לזה, זה לא נותן לי כוח. זה נוצר תחושה בצד השני, הבן אדם איבד את המילים, הוא איבד את התוכן, הוא מבועל, הוא צורח. צורח כדי להשתיק, מי שאין לו מה לומר משתיק. לא יעזור היום, היום אי אפשר להשתיק. היום צריך להקשיב ולהגיד, בנחת, בוודאות, ביתרון. שלא תתבלבלו, אני לא מדבר על למרוח, לעגל פינות, לא מדבר על זה. להגיד את הדברים הכי חדים, בעיגולים. בסדר? אוקיי, טוב, זמננו קצת תם, אז אני רק אעשה פרומו לפעם הבאה, תקדימון. בסדר, אחרי שאנחנו ניסינו להבין את הקשיים של הכעס, ומה קורה לאדם שהוא כועס, ומה המנוע של הכעס, ולמה כעס עלול להוביל, וכו' וכו', כל הדיבורים האלה. בסוף, שאלת השאלות היא, האם יש מקום לכעס? אני לא מדבר רק על כעס הפנים ההתנהגותי החיצוני שמתואר אצל הרמב״ם, כלומר אדם שבכלל לא כועס אבל הוא צריך לעשות רושם על התלמיד וכו'. אני מדבר על הכעס. האם יש צד כזה בעולם של כעס? ואנחנו נתוודע בעזרת השם בפעם הבאה למחלוקת מאוד מעניינת. היא לא מצוירת בצורה של מחלוקת בין הרמח"ל במסילת ישרים לבין הרב קוק בהניה. בשאלה מה מקומו, האם יש מקום, האם יש ערך בכל זאת גם לכעס, גם לכעס. כששיטת הרב קוק, אני רק אומר במשפט, יושבת על הגמרא בברכות שאומרת, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר, פני ילכו ואניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מסבירים אין מרצים לאדם בשעת כעסו, אנחנו בדרך כלל מסבירים את זה פסיכולוגית. כלומר, הבן אדם בטירוף, הוא בקריזה, הוא בזה. עכשיו אתה תרגיע אותו, אתה מטריף אותו עוד יותר. חכה קצת. כלומר, מה אנחנו אומרים? הכעס הוא אסון. ואם היה לי כפתור לחבות אותו, הייתי לוחץ על השלט, אין כעס, נגמר. אני אגב שאלה, טוב, אני אגיד לכם עוד מעט. אז הייתי לוחץ על השאלה, תחבא אותו, נגמר הסיפור. אבל אם זה כך, הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך להירגע. הוא יכול ברגע לחבות. הקדוש ברוך הוא מקפיד על עם ישראל, כועס על עם ישראל. משה רבנו מבקש לרצות אותו, והוא אומר לו, המתן, עד שילכו פנים של זעם, ואניח לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יש ערך לרגע הזה של הכעס באלוקות. ואם כל המידות אנחנו עושים כמו, מהו רחום ופתר רחום, מהו חנון ופתר חנון, אז יכול להיות שיש ערך לרגע כזה של כעס גם באנושות. צריך להבין מה זה אומר, וכמה זמן לוקח הרגע הזה, ומה עושים כשזה מתחיל, וכו' וכו'. אבל אולי יש מקום לזה. כך שיטת הרב קוק. טוב, נראה לי זמן טוב לעצור. אז עצרנו. את הדף הזה, מה המקום של הכעס, או להביא לי או לשמור ולהביא פעם הבאה.